אמרתי שאנחנו היום מתחילים את נשות שלמה, נכון? אבל בעצם יש לנו עוד הקדמה קלה לנשות שלמה, מלכת שבא, נכון? אז אנחנו צריכים פה קצת להתבונן במציאות הזאת, מה יש פה בהופעה המיוחדת הזאת, שתודה רבה תזכה למצוות של מלכת שבא, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך עולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
נעיין בזה ביחד? בתוך הפרק? אפשר?
יש.
בוא. אני... מלכת שבא שומעת את שם שלמה לשם השם. ותבוא לנסותו בחידות. מה זאת אומרת? מה היא עושה פה? מה זה החידות? בחידות. למה בחידות?
יש משהו חכם,
זה בקר. אני רוצה לנסות להבין מה זאת אומרת. קודם כל, למה לעשותו? איפה יש לנו ניסוי לעשות? השם ניסה את אברהם. אוקיי, עקידה, זה נס להתנוסס. עיסוק שלם במושג הזה, מה זה הניסיון? מה זה לעשותו פה? ומה זה לעשותו בחידות? למה בחידות? אני אשאל שני דברים. אדם פוגש את איינשטיין. אומרים שהוא היה אדם מאוד חכם. נעשה לו חידות. שתיים קפצו לפה, הלכו לשם, שם, שם, וזה, איך אפשר, מה אתה רוצה לבדוק? הוא חכם גדול מאוד בפיזיקה. אתה רוצה, יש לך שאלות בפיזיקה, תשאל אותו. להבדיל פי הבדלות, אתה פוגש עם מרן ראש ישיבה. הוא כאן חכם גדול, נכון? ואת שאלת לו חידות? מרן ראש ישיבה. אני אכל אותך חידה ונראה אם אתה תדע את התשובה, ואם הוא ידע אז הוא רואה שיבה, אם הוא לא ידע אז הוא לא רואה שיבה. וכאילו, מה זה חידות? מה משימת החידה? מה מטרת החידה? מה היא באה לברר לנו פה? איכות חידות. כידוע, חידה נותנת לנו איזה משהו. איפה יש לנו חידות בתנ"ך? יפה, שמשון. שמשון חד חידה ל... כן? לפלישתים שם, שחייב להגיד, טוב, אני גם לא מבין שם החידה. כאילו... מה? כן, אני יודע את החידה, כי אני לא מבין מה... באמת הוא חשב שמישהו יבין את זה? לולי חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. כלומר, מה האוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק. מה זה בא? הרי מישהו לא יודע את זה. מה הסיכוי שמישהו לא ידע שהוא קרא את האריה ואחרי זה מצא עבר שם, מצא שם כברת דבורים בפנים? מי היה אמור לחשוב על זה? יכול להיות שבאמת זה אומר שבן אדם יש לו רוחב דעת, כלומר יש לו יכולת דימוי רחב מאוד, המדמה שלו, הכוח המדמה, לקחת דברים ולהתגלגל איתם, לאוכל יצא מאכל. אולי כן, אדם מאוד 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 עשיר בדימויים יכול למצוא חידות כאלה.
אפילו כתובות אחרי זה, אולי לא
אומר
שהן לא חשובות מבחינת עצמם.
סליחה?
אולי לא כתובות אחרי זה,
מה היא שאלה. נכון.
אולי זה אומר
שמצד
עצמם לא חשובות.
אוקיי. אז היא רק רוצה לדעת ויודע...
איפה כתוב שהיא
שאלה את זה? פסוק א'. רגע, אני הבנתי, פסיכה. נכון? ומלכת שבא, שומעת את שם שלמה, את שם השם, אתה יודע לעשותו בחידות? זה היה משימה. האם הוא יודע... בואו נמשיך הלאה. אני... טוב, בתורה ירושלימה, בחיל כבד מאוד, גמלים נוסעים בסמים, וזהב רב מאוד ואבן יקרה. בתורה שלמה ודבר אליו את כל אשר היה עם לבבה. נו, מה זה? מה זה?
אין פה שום ניסוי.
אין בינתיים שום ניסוי. ומה עוד?
מה זה היה עם לבבה?
עם לבבה?
לא, היא באה לשתף את הדברים.
מה?
היא באה לשתף את המוצרות שלה.
כלומר, מה היה צריך להיות פה? או לחוד את החידות, או לשאול? אולי יש לה דברים שמטרידים אותה. התייעצות? מה היא מדברת? זאת אומרת, מה היא מדברת?
טוב לנסותו,
כי
זה
לא
רק לשאול את השאלות בעצמה.
בשביל היחידות
זה חידות שהיו לה בחיים.
אז אם זה חידות בחיים, עוד נאיך. אבל אז מה היא עושה? היא מדברת. יש אנשים שמאוד חשוב להם לדבר. כדי שוואי, איזה אדם טוב. כל כך מקשיב יפה. לא נתנים לדבר אף פעם. רוצה לדבר, נתנים לדבר. סוף סוף, מישהו הקשיב לי. לנימוס. אבל ציודה, אני זוכר שסיפר שפעם אחת הוא היה באונייה עם צ'רחובסקי. קריא לפניו, לא זאת אומרת, זה ישיר, או מסה, או משהו. הוא כך התפלא שאפשר להקשיב לו. שזה ילד, לא זאת אומרת, זה היה העולם הישן, העולם החדש, היישוב הישן, היישוב החדש, שזה עניין את הרציוד, מה הוא כותב, והוא התייחס לדברים. בסדר, זה להקשיב למישהו, לשמוע את, לא, באמת את ביטוי עולמו. היא מדברת. נמשיך הלאה. ויגד השלמה את כל דבריה. מה זאת אומרת עכשיו? קודם כל, מה ויגד? מה ויגד מזכיר לנו?
דברים קשים.
דברים קשים גידים. כן? כל תגיד בני ישראל, תאמר לבית לנשים, אמירה, לגברים גידים. אז יש פה, ויגד השלמה את כל דבריה. מה זאת אומרת ויגד את כל דבריה? כרי כן, הוא פירש לה את כל מה שהיא אמרה, הוא הסביר לה. הוא אמר לה את כל מה שהיא אמרה. הוא הסביר לה את כל ה... את הגיון בדבריה, את המשאלות, את הדברים. היה דבר נעלם מן המלך שלא הגיד לה. ותר המלכת שמה את כל חוכמת שלמה בבית השבנה, ומחל שולחנו, ומושב עבדיו, ומעמד משרתיו, ומלבושיהם, ומשקב?
הוא שמע שזה מדבר על
מה הוא? שותה מים?
הוא
שמע
שזה מדבר על שולחנו,
מה שדוד
אמר
לו, ברזילאי, שנתן
דוד מקום שהוא
ברח משלום. אתה אומר ש... אני רוצה להבין, אתה מבין שיש פה בעיה. מה היא כל כך התפעלה? ממה? אנחנו אוספים שאלות כרגע, נכון? אז האמת היא, לגבי מאכל שולחנו, אז אתה אומר, אוכלי שולחנו, שזה מה שדוד אמר לו, שידאג תמיד לברזילאי, אבל... בואו לא נשכח, יש לנו פרק שגם לא כך התעסקנו פה, פרק ד' ה', ושם יש לנו פרק ה', פסוק ב', והיה לחם שלמה ליום אחד 30 קור סולת ו-60 קור קמח, 10 בקר בריאים ו-20 בקר רעי ומי הצון, לבד מאייל וצבי ויחמור וברבורים אבוסים. רציני? מה? שאלתי שבוע שעבר את דודי דודי, כמה עולה עז? צריך לעשות חשבון, מה הערך של המתנה שיעקב שולח שם? לא, מחיר העזים קצת נמוך, גם הכבשים המחיר נמוך כרגע, אבל גם ככה זה יצא לנו, רק שלושה דברים שם חיברתי, זה כבר מיליון שקל היה. אבל הוא אומר לי, מה קרה לרב? מה, אתה צריך להיות כבש לאכול? שהרב יבדוק, בכלל זה טעים לו. אנחנו יודעים לאכול כבש. הוא סיפר על איזה אשכנזי וספרדי ביישוב, שקנו ביחד כבש. והאשכנזי אמר לתאים לספרדי, קח את זה, אני בכלל לא טעים לי אחרי שהוא אכל את זה. ידוע בהלכה שהאשכנזים לא יודעים יתום, נכון? בהלכה ויודע, אנחנו לא יודעים יתום שום דבר. איך ספרדים נשאר קצת טעם טוב בפה, אולי פחות צרות היו להם, לכן הטעם נשאר אצלנו, נשאר על הפנים, איזה טעם יש למציאות אחרי כל מה שעבר אין אופיים שבע. אבל פה התיאור, תיאור מאוד מעניין, לחם שלול, יום אחד. הנביא מוצא נכון לתאר לנו מה אכלו על שולחנו. עכשיו, אני לא יודע מה זה שולחנו שם הכוונה. אולי, שוב, זה הארמון? מה, הוא ישב כל יום לאכול את כל זה? מסתום שלו. זה דבר יותר חשוב לעשות, אני מניח. מה?
אורחים.
זה משמע? כן, כולם, אז מה, כל יום יש סעודה, זה בשבת, ישו כל משפחה ביחד, אז כל יום זה היה ככה, ישו כולם, גם היה לו זמן בסוף ללמוד משהו, ולהניג את המדינה וכו'. לא, אז זה צורך של הבית, הבית, ארמון המלך, אולי לאו דווקא את ארמון המלך, יש, אני מניח עוד מערכות שיש פה, וצריכים להניג, כשמלכת שבא מגיעה, אז כשהיא צריכה לאכול וכו', כל המערכות המדיניות שמתפקדות, וכן על זה הדרך. בכל מקרה, כן הפסוק מוצא לנכון, הכתוב הנביא בא מוצא לנכון להגיד לנו מה אכלו אצלו. האם זה משהו מקביל למה שקורה אצלנו פרק י? האמת היא דילגנו, רגע, פסוק ד', ואתה מלכת שמע את כל חוכמת שלמה והבית שבנה. זאת אומרת, היא מתבוננת על כל חוכמתו מתוך הדברים שנאמרו פה. שהוא ידע להגיד את כל דבריה. היא דיברה דברים ועונה דברים לדברים שלה. מאכל שולחנו, מושב עבדיו. איך עבדים שלו יושבים? איזה כיסאות היו להם. מעמד משרתיו. מה אני מבין? העבדים, מי זה עבדים? שאנחנו מדברים על מעמד העבדים, מושב העבדים, למה זה שרים? שהם יושבים ליד המלך ויש משרתים, שמה הם עושים? הם עומדים סביב המלך. אז יש פה את המושב של עבדיו, את המעמד משרתיו, מלבושיהם, משקיו, ועודתו של בית השם, לעבוד רוח. רש"י פה מפנה אותנו במעלה הזה לפלא הגדול שיש של קישור של בית המלך ובית המקדש. יש איזשהו גשר שבו עוברים מבית המלך לבית המקדש. כן, להבדיל אלפי הבדלות בין טומאה לקדושה. האמירה של הגויים, תנו לקיסר של קיסר, לפיו של לפיו וקיסר של קיסר. יש הפרדת דת ומדינה. ופה יש פה פלא בעיניה, איך הדברים האלו יכולים ללכת ביחד, איך באמת מובילים, יש גשר כזה בין בית המלך לבין בית המקדש, שהמלכות היא לא נוגדת, הפוך. בורן זה הפתיחה למה שקורה בהמשך, את צריכים לבונן בזה, אבל אין פה הנגדה. יש פה איזשהו גשר מדהים שהוא מוביל אותנו מבית המלך אל הקודש פנימה, והוא אכן פלי, הוא אכן נפלא, הוא אכן אדיר. הבית השבנה, חוכמת שלמה. חז"ל שמים את חלק מהחידות, לא את כולם, אבל חז"ל אומרים שהיא מעמידה כמה דברים רלוונטיים לנו היום, זה לא ייאמן, שהיא מעמידה 20 בנים, 20 בנות, 10 בנים, 10 בנות, בלבוש זהה, כצעירים, והיא מבקשת ממנו להגיד מי הבן ומי הבת. נותנים לכל אחד אגוזים יותר מה שיכול להחזיק ביד. אז כתוב במדרש שהבנים לקחו את הבגד ושמו בתוכם את האגוזים, והבנות לא, היו צנועות, לכן הם החזיקו ביד ולא בבגד, לא הרימו את הבגד בשביל זה. ועוד דבר, אחד החידות, הביאו ערלים ומולים לבושים. אני מבקש שתגיד, מי הם הרעילים, מי הם המולים? בעצם יש עוד כמה דומים לזה. אין ספק ששתי השאלות האלה הן מאוד מאוד נוגעות אלינו. כן? אפשר בחוץ את ההבדל בין גוי ליהודי, בין אמו לערב, אפשר את ההבדל, יש הבדל בין בן לבת, בחיצוניות, כשאתה במקום מחוסה, אתה לא רואה. כן? מה ההבדל באישיות, באופי? ההתבוננות הזאת היא באמת מביאה אותנו לשאלות של חיים, שאלות של אולי תפיסות עולם שהיא מציגה, ושלמה עונה לתפיסות עולם דרך החידות הללו. יש שם עוד כמה, אבל ניקח את שנינו כרגע. כלומר, השאלה הגדולה, באמת יש הבדל בין נימול ללא נימול? כן, יש שם הבדל. פותחים את הארון, או הכהן הגדול, באים אומרים, טוב, פותחים את הארון, אני חושב, או מישהו השם, ויש כאלו שמשתחווים, ויש כאלו שמתלפים, יש מישהו יכול לעמוד בקדושה הנימול, ויש מישהו לא יכול לעמוד בקדושה. זאת אומרת, יש מי שמרגיש את הקודש, מי שלא מרגיש את הקודש. יש עדינות נפשית, יש דברים פנימיים, יש דברים שאתה, אנחנו לא רואים אותם בעולמנו בהכרח. בדרך בין מעון לחברון, יש קטע כביש, אם תרצו, 5 שקלים כל אחד, ניקח אתכם לסיבוב. יש קטע כביש, מה שקרה כביש מחושף. מכירים את המושג הזה, כביש מחושף? אתה עוצר באמצע ירידה, ומה קורה לרכב? מדדר אחורה, בעלייה. משהו מאוד מעניין. עוד פעם, אתה עוצר בירידה, באמצע ירידה, ניסן נוטרל, ואתה מדדר למעלה. מגניב, כן, ממש מגניב.
מגנט.
מגנט. אני לא שמתי שמגנט, ומגנט שיכול למשוך אוטו, צריך חתיכת מגנט. אמרתי, 5 שקלים אחר כך, זה סיבובים לכולם. זה בדוק, כלומר, אני עשיתי את זה 100 פעמים לפחות. עוד 100 פעמים. אתה עוצר, אתה מדדר למעלה.
איפה
זה? 10 שקלים.
אולי זה רק נראה שזה ירידה.
בוודאי. זה טוטופי. עכשיו, אני לא מצליח להבין למה. יש כאלו 4 מקומות בארץ, 5 מקומות בארץ, שהם יודעים כבישים מחושפים. אז באחד מהם יש עצים שגדלים בזווית, ואז כמובן, כשאתה רואה את העץ הגדל בצורה כזאת, אז יש לך תחושה כאילו שאתה עולה ואתה יורד בעצם, בגלל שזה מטע אותך. אני לא מצליח להבין שם מה גורם את הטעות האופטית. לא מצליח, אני אומר לכם, אני עושה שם לפחות פעמיים ביום. לא רואה. לא מצליח לראות מה עושה את זה. מה?
ב5 שקל אני אפתור את הבעיה.
אז זה 20 שקל בשבילך. עוד לא גיליתי איפה זה. סבלנו. קיצור. לא, באמת, הנקודה הזאת, שאני חושב שזו דוגמה חיצונית לדברים שבהם יש מראה עיניים ויש משהו שומב למראה עיניים. כלומר, יש מה שאדם רואה, יש סדר איך שאדם מתבונן על המציאות. באמת, זאת שאלה גדולה, זה ממש נפלא. אז אני שנים, שאלתי איך עליתי על זה. אני שנים לא הבנתי, אני מדבר לפני 30 שנה, כשהמכוניות היו טיפה פחות חזקות מהמכוניות של היום. והיה לי סטיישן, ועכשיו זה סיפור שם, מתחת לקמר, אני כבר מתחיל לגלות איפה זה, מתחת לקמר מתחילה עלייה ענקית, ענקית, ענקית. והמכוניות, כשעושות את העלייה הזאת, המכוניות של פעם, אתה מגיע ל-50 קמ"ש באיזשהו שלב, ואז יש ירידה, ותמיד ניסיתי לתפוס שם שוונג, ואף פעם הצלחתי. ולא הבנתי למה. אני שם רגע על הגז עד הסוף, לתפוס שוונג, בגלל שיש עוד מעט עוד עלייה גדולה. גוניש, כלום. אז יום אחד, זנגי, כאילו זנגי פה מחברון, יש לו חברת הסעות, הוא חוננו, הולכים את חולנו, לא משנה, בקיצור. אז הוא ככה תהיה, הייתי אחרי תאונת דרכים, אז הסיע אותי בכל מיני מקומות, אז הוא אומר לי, אבדלי, בוא תסתכל משהו מעניין, יש פה תאות אופטית. ועכשיו הבנתי למה 8 שנים, למה צליח את פוס שבונג פה. סוף סוף הבנתי, אני אגיד להם, זה לא אתה בשבונג. זה פשוט, זה המשך עלייה, זה הכל. זה נראה כירידה והמשך עלייה. כלומר, יש מצבים כאלו, שבאמת אדם מסתכל למציאות. אדם מסתכל, מה ההבדל בין בנות? יש כאלו שטוענים זאת היום, נכון? מה ההבדל בין הראל למהול? מה ההבדל בין יהודי לגוי? מה ההבדל? מה המקום של הקודש בתוך החיים שלנו? וזה בעצם, זה שיש קודש בעולם, אני חושב שגם מלכת שבא ידע. אבל זה שאפשר לחבר את החול והקודש, זה שיש מעלה, גשר, שמעביר, שהמלכות יכולה להתנהל מתוך עולם של קודש, זה פלא גדול. איך כל המציאות מתנהלת, ואולי נגיד משהו מאוד פשוט, כן, תראה כמה, אני חוזר למאכל שולחנו, וואו, כן, מה אמרנו? 10 בקר בריאים, 20 בקר ראי ומאה צאן, לבד מאייל צבי יחמור ברבורים אבוסים. אני מבין שאפשר למצוא את עצמנו במקומות כאלו מושחתים. במקומות כאלו בעייתיים, במקומות כאלו שזה בכלל לא המקום הנכון. ועומד פה מלכת שבא, והיא מתמלאת בהתפעלות. היא מתמלאת בהבנה שמשהו שהיא לא הבינה כל חייה, והיא מבינה את זה עכשיו. בואו נמשיך עוד צד, בסדר? ולא היה בעוד רוח. ותאמר למלך, אמת היה הדבר ששמעתי בעצי על דבריך וחכמתך. לא האמנתי את דבר שעד השבתי ותראינה עיניי, ונלוגד לי החצי. הוספת חוכמה וטוב אל השמועה ששמעתי. אשר אנשיך, אשר עבדיך אלה עומדים לפניך תמיד לשמוע את חוכמתך. יהיה השם אלוקיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על כיסא ישראל, באהבת השם את ישראל לעולם, וישמחה למלך לעשות משפט וצדקה. באמת, יש פה אמירה מדהימה. קצת מחבר אותנו לרחב הזונה. יוסף יהושע, אישה שהיא עומדת והיא פתאום מבינה, או לא פתאום, היא מבינה שהשם הולכים בשמיים מעל בארץ מתחת. אמונה בריבונו של עולם, הובנה כזאת, ומילא היא באה לעזור לעם ישראל, ולהתחבר לעם ישראל, ולהיות נושעת מעם ישראל. וגם פה, אשרי, יש שם ככה ברוך, שחפץ בך תתחל כיסא ישראל, באהבת השם את ישראל לעולם. ושמחה למלך, זו משפט וצדקה. פה אנחנו פוגשים בוודאי את המציאות האידיאלית. אומות העולם, ששוב, כמו שאמרנו שבוע שעבר, נשות שלמה, בהמשך נראה את זה, שאומות העולם שנמשלו פה לנשים, שהן באות לידי ביטוי על ידי אישה, מושפעות, כן? מהצורה, כן? הצורה של שלמה, מהמהלך האלוקי שבו, מהחיים, מהקודש שבו הוא משפיע עכשיו על כל העולם, שאפשר באמת לבנות, ואולי באמת נגיד את זה בצורה גם פשטנית, אפשר לבנות מעמד לעבדים, זה גם מושב לעבדים ומעמד למשרתים, ואפשר גם להעמיד מלבושים ומשקב. זה יכול להיות, אחרי זה ניקח את זה למוסריות שמה שאבא ביקש. כן? איך מנהלים ממלכה בשפע גדול? איך מנהלים ממלכה שבו באמת השפע לא מקלקל את ההופעה האלוקית שבמציאות. אפשר? לא פשוט. לא פשוט הדבר. אני צריך להתמודד בזה תכף. מה שלמה יעשה? לא יהיה בלו סוסים, לא יהיה בלו כסף וזהב. רגע, עשו להרבות. אז זה בסדר או לא בסדר? אולי זה התבוננות של גויה. שהיא מסתכלת מאוד מפעלת, אבל זה לא בסדר. מה הציווי אלוקי לא יאבד לו סוסים, לא יאבד לו כסף וזהב? רציתי יותר לעשות בלא ירבה לו סוסים היום, בגלל שתכף יש לנו בפרק הזה את הריבוי של הסוסים, אבל זה עומד באותה מדרגה, באותו מקום, אנחנו צריכים להתבונן בדברים הללו. בוא, אז בוא ניגש לזה, יכול להיות, הנה הבאתי, תכף נראה, טוב. רצינו למלך 120 כיכר זהב ושמים הרבה מאוד ואבן יקרה לא בא כבוסם הוא עוד לרוב שנתנה מלכת שבא למלך שלמה. גם בפסוק הראשון זה התחיל מהבוסם, גם פה זה ממשיך, מדגישים את הבוסם שהביאה, מה העניין הבוסם הזה. וגם מעוני חירם שנשא זהב מאופיר, הביא מאופיר עצי אלמוגים הרבה מאוד ואבן יקרה. זה מחובר פה למלכת שבא? לא. והיה שמח את עצי אלמוגים מסעד לבית השם ולבית המלך וכינרות ונבלים לשרים. לא בא כן עצי אלמוגים ולא נראה עוד היום הזה. והמלך שלמה נתן מלכת שבא. כן, אנחנו... אז מה זה הסיפור הזה באמצע עם מעוני חירם? זה חלק מההתפעלות שלה? זה חלק מה שהיא נתנה, היא נתנה להם זה והבאנו את זה בעוני חירם, היא אפשרה סחר, מה קורה פה? ומלך שלמה נתן מלכת שבא את כל חפצה של שלה, מבעד שנתן לה כי עד המלך שלמה והפתף את הרצה, היא ועבדיה. טוב, האם יש כאן... בסדר? אני חושב שאני פה עוד מעט, אני אדים את כולכם, נכון? פרטים, 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 אבל בואו נעשה פה. בואו נתחיל מהסוסים, ואחרי זה נראה, נחזור חזרה לכסף הזה, בסדר? פסוק הבא, ויאסוף שלמה רכב, פרשים 1,400 רכב, ו-12,000 פרשים, וינחם בערי הרכב, ועם המלך בירושלים. ויתן למלך את הכסף, ושלם כוונים את הרזים, ואת הכשקמים. טוב. ומוצא הסוסים אשר שלום מצרים, מקווה סוחרי המלך יקחו מקווה מחיר, ותעלה ותצא מקום מצרים ב-600 כסף, סוס 50-100, וכן לחום אחרי יחידים. טוב, אנחנו חוזרים חזרה קודם כל לאיסור של תורה, לא ירבה לו סוסים. לא ישיב את המצרים. מה סיבת האיסור בדבר שלא ישיב את המצרים? מה הבעיה ישיב את המצרים?
כי הסוסים הדורים נמצאים.
נו, בסדר, נו, אז מה, ומה יהיה הבעיה לשוב? זאת אומרת, ואם יהיה נציג של חברה גרמנית בגרמניה, שקונה משם צוללות, ואם יהיה נציג של החברה המצרית, שיהיה במצרים, שקונה מרכבות, מה, זה להשיב את המצרים? איפה זה הבעיה של להשיב את המצרים פה?
כן, אני חושב שכמו שאמרנו שהריבוי של הסוסים יתרדר אותם לחיים החומריים, לחיים השפלים, ואז בעצם יגיעו למדרגה של מצרים, לא למצרים פיזית.
להיות במדרגה של מצרים. בואו, נמצאים פה שנייה אחת, שאת צלם את זה? איפה אתה מכונה מאחורה? זה עובד? מה? אם לא, אז אנחנו נגיד בעל פה. מחלוקת רמב״ם ורמב״ן בדבר הזה. אבל נתחיל אולי קודם, לפני המחלוקת רמב״ן ורמב״ם. בספר יהושע יש לנו בכיבוש של יבין מלך הצור. מה כתוב שם שהשם מצוות יהושע לעשות? תסתכלו שנייה אחת, יהושע פרק י' א'. פסוק ו' ויום מהשם אל יהושע י' ו' אל תיאר מפניהם כי מחר כעת הזאת אנוכי נתן את כולם חלים לפני סוסיהם תעקר ואת מרכבותיהם תשרוף באש ויבוא יהושע וכל המלחמה עמו עליהם על מי מרום פתאום יפלו בהם ויתנם השם בעצם יקום ויתפום את צידון הבא ונסות המים. פסוק ת' ועשם יהושע כשמע לו השם את סוסיהם עיקר ואת מרכבותיהם שרף באש. מה זה הפעולה? למה נצטוו לשרוף את המרכבות? האם זה שייך לאיסור לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את המצרימה? למה השם מצווה את דוד לשרוף את המרכבות? עכשיו, לשרוף מרכבה זה לא לעשות מדורה, נכון? איך סופים מקווה? זה, 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 להתיך מתכת, זה צריך להיות כנראה איזה חתיכת שריפה. חתיכת, אוקיי. אבל להכיר את הסוסים. מה זה פעולת עיקור סוסים? על פניו, כך היה נראה, וככה גם משמע שלא מוצאים סוס ממצרים בלי שמעקרים אותה, הכוונה שמוצאים את האם, את הרחם. אכן כן. אבל... מה זה? איסור דאורייתא לנו להכיר בהמה. אז איך אפשר להבין את הדבר הזה? של כוח. איך אפשר להבין את הדבר הזה? איסור תורה. לא תעשו כן. אסור לעקר בהמה. סדור היית.
תורה תרצח.
ומה?
זה מלחמה.
מלחמה, אבל פה, מה המלחמה פה? כלומר, מה, אני צריך לחבוש אותם, אני צריך לחבוש את הסוסים? הסוכר כפושים אצלי. מה הבעיה? אין כבר שלי. חזל אומרים שעיקור הסוס זוהי פעולה של חיתוך מתחת לארכובותיהם. מתחת, אז זו השאלה מה זה ארכובה שם, מה זה, אבל כן, אין שם חיתוך מתחת לארכובה.
עושים את הפעולה שלו
שיוכל
להיות כזאת
זמתי. אז זאת השאלה. אז מה ש... לימד אותי, מה שלימד אותי פעם יהודי יקר, דוב דריבן השם מקום דמו, היה מאלף סוסים, מגדל את המאלפת הרבה במעון נצח הקידוש השם, והוא פעם הסביר לי הסבר מדהים, שבאמת לא הבנתי את הגמרא אף פעם, הוא המסך המגזר שמתארת את החיתוך הזה, באמת משהו מהחיתוך הזה, וכך חלק מהראשונים הבינו, שפשוט קורטים את כף הרגל, ואז כמובן טיפה קשה לסוס ללכת, נכון? עם חצי רגל, נכון? יכול להיות קצת קשה. אמר לי משהו מדהים, הוא אמר לי שמאחורי הרגל של הסוס במקום הזה, אם חותכים חתך קטן, יש שם גיד, כשחותכים את הגיד הזה הסוס לא יכול לדהור יותר. הוא מאבד את הגמישות שלו, הוא לא יכול לדהור. מה הופך להיות? סוס עבודה, הוא החמור, פחות יעיל, כן? החמור יש לו את היעילות שלו. אבל על ידי החיתוך הקטן שם, מאחור, בתפילה, להבדיל בין חושך לאור. אז החלק הראשון עוד הצליח, כן. קיצור, אז יוצא שמה? שהחיתוך בעצם מה זה מונע? את הדהירה, את היותו סוס מלחמה, את כל העוצמה של הסוסים. לסוסים יש עוצמות גדולות. בואו נראה עוד פסוק אחד אצל דוד המלך. והיה אחרי כן, במקור השני, והיה אחרי, והיה דוד פלישתים, והיה חניאם, ייקחת ומתג אמר מיד פלישתים, והיה אחרי את מואב, והיה מדדם בחבל, השקף אותם ארצה, ומדד שני חבלים למית, ולא חבל לחיות, ותאו אב דוד עבדים ועושה מנחה, והיה אחרי דוד הדרזה, ולכון מלך צובה, ולכתו את שידו בצברת, וכל דוד מנו 1,700 פרשים, ושים 1,000 איש רגלי, ויעקר דוד את כל הרכב, והיותם מנו 100 רכב. אז דוד מעקר את הכל, ולמה הוא מכיר את הכל? עכשיו פה זה לא המצווה לא יאבד לו סוסים לכאורה. אם זה דומה למה שעשה יהושע, זה אולי כן? מונע ממנו, משאיר רק 100 רכב. ו100 זה הרבה או לא הרבה? בכלל, הגדרה בהלכה, ואנחנו נפתח לקראת גם לא יאבד לו כסף וזהב. בואו נשאל שנייה פשוטה, מה זה לא יאבד לו כסף וזהב? מה כמה מותר למלך להחזיק?
ביחס למה זה?
תסביר את דבריך.
לא יהיה הרבה לו, ביחס למה? הוא יכול להיות הרבה...
צורך הממלך.
הרבה בשבילי ויש הרבה
כסף. כן, הוא שיש לו
הרבה כסף.
כמה יש
הכסף
בכיס?
שקל.
שקל, יפה. אז יש לו 100 שקל, מה זה אומר? יש לו הרבה, נכון?
אה, בשבילי לא.
מה?
אומרים שהמלך שאלה את מה שהוא צריך. ושל הממלכה.
משהו צריך. ממדי. ראית מישהו שקונה משהו שלא צריך בבלאק פריידי? משום מה. אז זאת אומרת, כל אחד, מה שהוא קנה, כן, הוא צריך את זה. זה בדיוק מחזיק לו את הצ'ופצ'יק של הגונישט, שנמצא בחדר הלא חשוב, ששם יש לו ארבעה צ'ופצ'יקים כאלו. קיצור, אבל בסדר, אבל בוא נאמר, המלך תמיד יגיד שמה, הוא זקוק לזה. מה זאת אומרת? איך אתה מגדיר מה הוא זקוק? מה אתה אמרת? אחד משניכם. לממלכה.
צורכי הממלכה.
מה זאת אומרת?
יכול להיות פתאום צריך להם.
מה?
למה אתה לא מודה שהוא
זה קטן? כמה התקציב של המדינה היום?
גדול.
זה זוכר, מישהו זוכר כמה? זה ירבה לו? עדיין מתלוננים שהם מספיק בשביל זה, בשביל זה, בשביל זה, יש לו מה לעשות. זה בעיה? לא, כנראה התקציב של המדינה זה לא בעיה בכלל. זה לא בעיה של ירבה לו. אלא מה? לפי זה, כמה הוא מחזיק בכיס? שקל או 100 שקל? אז כמה מותר לו להחזיק בכיס? דמי כיס? מה? שום דבר. אין דמי כיס למלך. ומה הוא ייתן לילד שלו? מה?
מותר.
לא הרבה. מה זה לא הרבה? טוב, אני צריך לבונן בזה. מה זה רבן הסוסים? טוב, מוסכם על כולם, ודאי, ודאי, הגמרא מסכת סנהדרין אומרת, מה שהוא צריך לרצות המדינה, ודאי שמותר לו. זה פשיטא. וכנ"ל גם כן הצבא. מה זאת אומרת? צריך סוסים או לא צריך סוסים? מותר טנקים או אסור טנקים? מותר. אומר הרמב״ם, ספר מצוות, במצווה שס"ג, שהזהיר המלך מהרבות סוסים, הוא אמר יתברך לו יבל סוסים, וגדל זה, שלא יהיה לו סוס רץ לפניו, אפילו סוס אחד בתל לא יהיה אצלו, אלא בהמה שירכב עליה לבד, או סוסים שיסימן בורבות, כדי שהוא מוכן למלחמה, יקבו עליהם הפרשים, אבל עצמו לא יהיה לו בהמה אחת לבד. יש לו את הבמה שלו הוא רוכב. כתוב אצל דוד המלך את פרט, תרכיבו את בני, כשהוא מושך את מה שלמדנו, פרק א', לשים את שלמה לפרט שלו. ואיתו הוא ירד למטה לגיחון ושם ימשיכו אותו. יש לו סוס אחד. לא, יש 18 רכבי שרד. לא צריך 18 רכבי שרד, מספיק אחד. יש רכב שרד אחד, לא יבא לו. אוקיי, אז דעת הרמב״ם, למלחמה כמה שאתה צריך, זה פשיטה. אז למה דוד שרף ועקר את כולם? למה צבא יהושע לעקר אותם? טוב, אני הבאתי, שם זה לכאורה פשוט, אבל בוא נראה את הרמב"ן. בוא נראה את הרמב"ן. לא יאבד לו סוסים, אומר הרמב"ן, אלא כדי מרכבתו, כדי שלא ישיב את המצרים, מה שהסוסים באים משם, שנאמר. ותעלה ותצא מרכב מצרים 600 כסף לשון רש"י, זה פסוק אצלנו. והוקשה לי בזה, כי אמרו בירושלמי בסוף סנהדרין, לישיבה היא אתה חוזר, ואתה חוזר לסחורה, לפרקמטיה ולכיבוש הארץ. מותר לחזור לפרקמטיה למצרים. נו, אז זה להחזיק נציג של החברה הגרמנית לצוללות, להחזיק נציג של החברה, או נציג שלנו, לחברה המצרית לסוסים. ואם ישלח המלך ויקנה משם סוסים ורכב סחורה היא זו מותר. וייתכן שדרך הכתוב כי יזיר לו יבל לו סוסים אפילו מארצו, מארץ שנער, או בדרך סחורה מותרת, שלא יבטח על רכבו כי רב, ועל פרשיו כי עצמו מאוד, אבל יהיה מבטחו בשם אלוהיו. אל תבנה את המערך הביטחוני. מה אתה אומר?
שבספר דברים כתוב שבני ישראל נכנסים לארץ שלא כמצרים. יש שם פירוש שמצרים היא מלאה בכל טוב, ולכן יש חשש
אומר הרמב"ן, הוא עלול להישען על מה? רכבו, כי רב הפרשיו כי עצום מאוד. אז כמה אפשר להחזיק? אז כמה טנקים נכון להחזיק, מה?
אבל מה, הרמב"ן אומר לך לא להגדיל את הצבא שלך?
מתי יש בקשה?
לקנות 500 אלף סוסים.
זהו, לקנות עוד צונות, כן או לא? לא, סומכים על הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים כמה זה הצונות הללו? כל אחד פחות 500 שקל. נכון? משהו כזה, 600 שקל, משהו כזה. זה סכומי עתק, נכון? אז מה? אולי תן את זה לישיבות? יש חשש או אין חשש?
יש משהו בניין.
זאת אומרת, היום זה לא מה ש... שר הביטחון הוא לא מאמין. אז אנחנו צריכים מישהו עם כובע אמוני, ואז הוא לא יקנה יותר צוללות. כדאי לגרמנים לסגור את העסקה מהר מאוד, לפני שיכנס שר הביטחון אמוני. וכי הרמב"ן לא מסכים לזה? הבאתי פה עוד רמב"ן אחד. שהוא דן על הגודל של התיבה, של תיבת נוח. שמה? שכידוע, היה קצת קשה לדחוס שם פנימה את כולם. נכון? מכל בשר ידוע כי החיות רבות מאוד, מהן גדולות מאוד, כפילים, רעימים, זולתם, והמרמס הרומס על הארץ רב מאוד. גם איפה שמה מינים רבים אין למספר, כמו שאמרו אותנו. 120 מיני עופות טמאים יש מזרח, וכולם מן היה הם, רק סוג אחד. ולפות תורים אין מספר, ואני אצטרך להביא מכולם שירות לכמותם, וכאשר תסוף לכולם מאחר שיחד לשנת יומה, לא תוכל אותם הטבעה הזאת, 300 עמה, ולא עשר כרצה בה. אבל הוא נס, החזיק מועט המרובה. ואם תאמר, יסן הקטנה, וישמוך עליו, לבנות 300 עמה, חתיכת ספינה, זה חתיכת משימה. זה יכול לקחת 100 שנה. 20 שנה. כמה זה זקח? 20 שנה. טוב, אתם יודעים מה זה 20 שנה? זה השנים הכי טובות, מגיל 480 עד גיל 600, זה השנים הכי טובות של בן אדם, נכון? והוא 20 שנה עוסק בבניית תיבה. טוב, יעשן הקטן מסמוך על הנס, ראה השם יתבח לעשות הגדולה כדי שירו אותה בני דורו, ויתמאו בה, ויספרו עליה, וידברו בניין המבול, וכאילו סבי מערכי הפתוחה, אולי יעשה תשובה, ועוד. כי עשו את הגדולה למעט הנס. כי כן הדרך בכל הניסים שבתורה, או בנביאים, לעשות מה שביד אדם לעשות. והשאר יהיה בידי שמיים. ואל תתפתה לומר כי היו 300 עמות בעמות איש נוח. 300 עמות של נוח, שהיו אנשים גדולים. שאם כן, היו גם אנשים גדולים. גם עפות חייו עפות, גדולות הם גדולים, עד שלקה עולם המבול. ועוד כי עמות בעמות בעין. זה, אתה תגיד שזה הכוונה 300 קילומטר, בגלל שכל אחד הוא ענק, אבל גם זמן לכל אנשים ענקים, אז שוב צפוף שם לעלה. לכן, אומר הרמב"ן, אנחנו עושים מה שאפשר לעשות, ואיפה שאי אפשר לעשות, הקדוש ברוך הוא יעשה את כולו. על זה נאמר, אין סומכים על הנס, רק מתחשבים בה. בוא, נכון? יש ניסים, אבל לא סומכים על הנס, אנחנו עושים את כל מה שאנחנו רואים, מה שמעבר לזה, הקדוש ברוך הוא יעשה, יגמור בעדינו את הדבר. אז יהיה לו חזרה לשאלה, אז מה כן אנחנו עושים פה? מסתבר מאוד שאין מחלוקת, שוב, הרמב"ן גם מסכים שאפשר להקים צבא. דברי הרמב"ם הם פשוטים, ואת זה אנחנו מבינים בצורה הכי פשוטה. ברגע שזה רכב שרד, זה מקלקל. נצטרך לעשות שבוע הבא את ההשלכה של זה, למה? לכסף. מה זה אומר בכסף? אבל הרמב"ן, שהוא באמת מעמיד אותנו בצורך, וזה מזכיר את דוד, וזה מזכיר את יהושע, טוב, למרות שאני חושב שבואו נגיד דבר פשוט כרגע, ובזה אנחנו נעצור, אצל יהושע זה מובן למה מעקרים את הסוסים. למה? אין לו מה לעשות איתם. מה הוא עושה איתם? ומה? יפה. מה?
אנחנו לא יודעים להשתמש.
אני אביא לך עכשיו מחר טנק. מה אתה עושה עם זה?
אני אלמד להשתמש
בזה. אתה אלמד להשתמש בזה. מה אתה צריך ללמוד להשתמש בטנק?
לא צריך.
רגע. מה אתה צריך ללמוד להשתמש בטנק? עוד היה בצבא כבר? יש בית ספר שלם. מה? זה נכון ש... בלבנון, בהתחלה, לפני מלחמת שלום הלבנון, שלום הגליל, אז היינו, היה קשר אז עם הלבנונים, והיו עוברים לשם, סיפר קצין אצלנו, שהם נכנסו ללבנון ויצאו בחזרה, וסיפר, נתנו להם טנקים, טנקים יושנים. הוא אומר, אתה לא מאמין, אתה עומד שם, מגיע טנק ליד המכולת, אחד יוצא, קונה חלב, נכנס לטנק, ומשיך לנסוע הלאה. ככה הם נוסעים שם, קופצו למכולת שנייה עם הטנק, ואחד אומר, היה לא נורמלים שם. אבל אתה מבין שבצורה פשוטה, נשק כל אחד יכול להחזיק בבית. מה הבעיה אתה מן הנשק? כמה לכדור? חצי שקל לכדור, מצוין. 100 כדורים בשנה 50 שקל, ואם אתה רוצה להתאמן, להיות סופר, אז תכניס 300 כדורים, אפשר לעמוד בזה. כמה לפגז אחד? אני לא יודע מה, בזמני זה 22,000 שקל הפגז. אז תתאמן על פגז, כן? מה, אתה צריך לעשות לפחות 4 פגזים כדי לעשות מקצע, כדי לדייק איך מכניסים. אז זה 100,000 שקל בלי שעת מנוע. שעת מנוע זה גם כן כמו איזה 10,000 שקל כל שעת מנוע. יותר מזה, של טנק. אז איך תתאמן על זה? בלי בית ספר נניח. אנחנו לא מחזיקים מערכת של בית ספר לתותחנות, או בית ספר לנהיגה, וכל מה שיש בתוך זה. יהיה פשוט להתאמן על זה בזמנך החופשי, תוציא 200,000 שקל לשעת אימונים. פעם בשנה. אין מה לעשות עם זה. מרכבה צריכים להתאמן כל הזמן. זה אנשים שהם מיומנים, והם יודעים מה לעשות ואיך פועלים. מי יחזיק מערכת של מילואים? שאנשים, לא מילואים, של סדיר.
אבל יהושע היה צבא, מה היה? הוא היה עושה...
צבא עממי, שכשאתה טוט, כולם עוזבים את המחרשה, הולכים את החרב, יוצאים מלחמה. היה מישהו שהיה שם אלי מלחמה בשביל לנגח את החומות? אפילו זה לא היה לנו. אין לנו שום מערכת מלחמתית. אין. טנק, מקף מרכבה. לכן, כשמבקשים משמואל, מלך, ייגח, לעשות למרכבות, וזה, ופה ושם. כן, נכון, צריכים מלך. צריכים כסף של מרכבות. להחזיק צבא, זה עולה לפחות 50 שקל כל חודש, נכון? 50 מיליון כל חודש. בקיצור, זה סכומי הטנק. מי יחזיק רק את הטנקים, רק את הסוסים להכיל אותם? מי יחזיק את הסוסים הללו? לא, רק להכיל אותם כל השנה. לא להכיל אותם. רק כשיש מלחמה ניתן להם משהו לאכול. כן, זה כמו ההוא שרצה להרגיל את הסוס שלו לחיות בלי אוכל. והוא הרגיל אותו לאט לאט, כל יום מוריד את המנה שלו, כמעט יצטרך להגיד אותו, ואז פתאום מת לו. איי, איי, איי. טוב, וזה אנחנו נעצור פה היום. מה זה?